יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו בעוד תוכנית של חישום מסלול מחדש. 66 יום למלחמה, ואנחנו עם המלחמה שלנו, כל אחד עם המלחמה שלו. כי המלחמה אומנם מתחוללת בדרום וגם בצפון, אבל היא מתחוללת גם בין השאר, בין כותלי האוזניים שלנו. כמובן בתוך המוח שלנו, המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, המעשים שלנו. ברור שזה גם בתוכנו יש מלחמה. המלחמה החיצונית מושפעת מהמלחמה הפנימית, לכן אנחנו צריכים להיות חזקים ביחד עד הניצחון, אבל בעיקר הניצחון הפנימי. כי הניצחון הפנימי הוא הניצחון של הרוח, ולמעשה אנחנו צריכים להבין שיש, ברור שיש מלחמה בחוץ, אבל יש גם מלחמה בפנים, ואם אנחנו נטה את הכף במלחמה הפנימית, יהי רצון שגם המלחמה החיצונית תוכרע לטובתנו בעזרת השם, ושובו בנים לגבולם, גם החטופים, גם הנעדרים, וגם החיילים והחיילות שלנו שיחזרו הביתה לשלום, בריאים ושלמים. אז איתי באולפן יוסי בן חיים, אני פנגר מוכר המיקרופון, ואנחנו בעזרת השם עד השעה 2. טוב, אז מה נדבר היום? בואו נתחיל עם משפט. משפט שתזכרו אותו, המשפט הולך כך. מחר תצחק ממה שהיום תבכה. מחר תצחק ממה שהיום תבכה. זאת אומרת, הקושי של היום יהיה התגמול של מחר. הוויתור של היום יהיה הסיפוק של מחר. וזוהי העבודה שלנו, להבין שאנחנו הכל מחובר אחד לשני. היום, מחר, מחרתיים, הכל מחובר, אבל אנחנו צריכים להבין שמה שהיה, היה. ומה שעברנו בעבר, היינו צריכים לעבור. ואיך אני יודע? כי עברנו את זה. מה אני מתכוון? אני מתכוון שכל דבר הוא מתוכנן משמיים, אין מקרה בעולם, וברור שאם עברנו משהו, היינו צריכים לעבור. ואיך אני יודע שהיינו צריכים לעבור? כי עברנו את זה. אתם מבינים? לא רק כי עברנו בהצלחה, כי עצם זה שחווינו מה שחווינו ועברנו מה שעברנו, היינו צריכים לעבור את זה. אבל עכשיו פנינו לעתיד. פנינו קדימה, ואנחנו רוצים להבין שהעתיד יוכרע על ידי המעשים של ההווה. ופה אנחנו רוצים לשים לב לשלושה שיעורים עיקריים שנלמד מהסביבון. כן, זאת חנוכה. יקירה, אנחנו בזאת חנוכה. זמן של תפילות, זמן שמביאים בשל רבי סרום לרוז'ין, שמה שפועלים צדיקים בראש השנה ויום הכיפורים יכול לפעול יהודי פשוט בזאת חנוכה. לכן אנחנו קרבים לשעות גורליות עכשיו בלילה, וכל אחד בזמן, לא יודע מה, התוכנית, השירים, לא אכפת לי מה, אתם לוקחים ספר תהילים, ובלי נדר מספר פרקי תהילים להצלחת עם ישראל, ובעזרת השם שנזכה שמי שעשה ניסים לאבותינו באים מהם עשינו גם הזמן הזה. עכשיו ברור שיש כל הזמן ניסים, הניסיך ונפלאותיך, שבכל יום, בכל עת ובכל שעה, אין שאלה בכלל, יש כל הזמן ניסים. אבל אנחנו רוצים ניסים גלויים שלא יבואו לחשבון משהו אחר, שלא יבואו לחשבון זכויות. אנחנו באמת רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל אחד ואחד עם ישראל, כי זה התפקיד של חנוכה, יקיריי. כך אמר המשגיח בלקט רשימות, המשגיח הרב ווכט פייגל, כותב כך: כל מועד יש לו תפקיד. בפסח זמן חירותנו, בשבועות זמן מתן תורתנו. מה בחנוכה? מה כביכול התפקיד של החג? שמונה ימים למה? שמונה ימים שמה אמור להיות עיקר מאוויינו. ואז אומר שעיקר חנוכה זה להודות ולהלל. שמעתם? להודות ולהלל. פשוט שמונה ימים להגיד תודה בלי הפסקה. תודה לבורא יתברך על הכל, כולל הכל, על מה שהיה ועל מה שיש ועל מה שיהיה ועל מה שעוד לא יהיה. זאת אומרת שאנחנו בכל יום אומרים מודים אנחנו לך, עושים ברכות. אבל אתה יודע, הוא אומר שכל עדיין מעורבבים בדברים שקשורים לנו. החידוש של חנוכה, הוא קרא לזה, זה יום טוב של הודעה, בלי להרבב שום דבר צדדי. צריכים להבין שנטו נטו זה יום של הודעה. אנחנו רוצים שנשאלנו עוד יום אחד להודות לקדוש ברוך הוא, וברגע שאתה מודה על הניסים הקטנים והגדולים, ובעיקר הניסים שאנחנו מבינים שאין לנו שום יד ורגל, כי אנחנו מודים על הניסים שיש לנו, ואנחנו קצת מתגנב את הרגשה, תקשיב, גם אני בתמונה, ברוך השם, גם אנחנו, כן, אלוקים, ברוך שאלוקים, אבל גם אנחנו. לכן הוא אמר שאמר המשגיח, למה לא מזכירים כל כך את נס המלחמה? למה לא מזכירים כל כך את נס המלחמה? בעל הניסים, אבל לא מזכירים יותר מדי. הוא אומר, כיוון שיש מקום לטעות, לייחס לעצמנו משהו, מה שאין כן בפח השמן, ברור שכולו היה מאיתו התברך. וזו העבודה שלנו, יקיריי. להבין שהכל, הכל מהשם התברך, ואנחנו... מה נגיד לכם, שנהיה חזקים, שנהיה חזקים ולא ניפול ולא נשבר, אבל אנחנו כן מועדים מדי פעם. וכן יש נפילות. וזה לא אנחנו, זה לא אנחנו, זה אותו שעור שבעיסה, שמה נעשה, מה יעשה הנער ולא יחטא. אז אנחנו משתדלים, משתדלים לשמור על עצמנו, משתדלים להתגבר, אבל יש מאבקים. ולכן שלושה שיעורים מהסביבון. בואו נתחיל ללמוד. דבר ראשון, כשמסובבים את הסביבון, הרי לא רואים את האותיות, נכון? בסביבון קלאסי ישנם אותיות, ג' שין, היי, בסדר, יש לנו אותיות. גושנה, מה שנקרא. אז זה נס גדול היה שם, יש פה, אבל בעיקר זה נס גדול היה שם. ואנחנו צריכים להבין דבר אחד, שהסביבון מסתובב לא רואים את האותיות. ובכל זאת, אף על פי כן, הסביבון מחזיק מעמד. וזה השיעור הראשון עבורנו, גם בשעה של בלגן, של חוסר בהירות, אתה לא נבהל, אתה לא מתבלבל, אתה לא נופל. תמשיך להסתובב, תמשיך להתקדם, מה שנקרא. וזוהי העבודה שלנו. להבין שלא משנה מה קורה. בסופו של דבר, כמו שהפרשה שלנו, מקץ שנתיים ימים, ופרעו חולם, ואומר המדרש, קץ שם לחושך. תנסו עכשיו להיכנס לנעליים של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק עבר תלאות על גבי תלאות, עליות וירידות, והוא כבר 12 שנים בכלא. 12 שנים תמימות, זה המון המון זמן. והוא עדיין בכלא. ולפני שנתיים היה לו איזושהי תקווה כלשהי, כי הוא שר המשקים ושר האופים. וכשהוא פותר לשר המשקים את החלום כמו שצריך, כביכול מבחינתו, אז הוא מקווה, הוא אומר לו, אם זכרתני, הזכרתני, אל תשכח אותי. אתה יודע, אתה תצא החוצה, אתה תצא לחופשי, אל תשכח, כמו שיש משפט שאומר שכשאתה נמצא באור, אתה לא זוכר את מי שהיה איתך בחושך. אז הוא אומר לו, יוסף, אל תשכח אותי, בסדר, אתה תגיע לאור, אל תשכח אותי פה בחושך. תזכור שעזרתי לך. וזה היה שנתיים לפני כן. ויוסף מנסה מחכה. והנה, שר המשקים יוצא ומת חוזר חזרה למשרתו, ושום דבר לא קורה. וטוב, אולי הוא מתמאמה, אולי הוא מחכה לזה את רצון לדבר בשבילי אצל פרעו. ועוברים עוד ימים, בשבוע, בשבועיים, ב-66 יום, ועדיין החטופים נמצאים בעזה. תחשוב, הוא מצפה, מחכה, נו, מה קורה? למה לא באים לחלץ אותי? למה הוא לא שולח מישהו? איזה חצוף, אני פתרתי לו את החלום. וחודשיים ושלושה וארבעה וחצי שנה חולפת, ומן הסתם כבר, אתה יודע, חודרים כבר יורג ככה ייאוש, מה, די, אין סיכוי, השם יעזור, אין סיכוי. ושנה שלמה ועובר, ושנה וחצי ושנתיים, כבר לא זוכר את זה. ואז בלילה האחרון, שיוסף לא יודע שזה הלילה האחרון, הוא הולך לישון כמו כל לילה ב-12 שנה האחרונות, קורא קריאת שמע למיטה, יכול להיות שאפילו מזיל דמעה ככה בתא שלו לבד. בורא עולם, אל תשכח אותי. אל תשכח אותי. והוא לא יודע שבורא עולם מכין לו תוכנית חילוץ. ופרעו חולם חלום. והוא רואה שבע פרעו ושבע ככה. וטיפאם רוחו, הוא לא יודע מה קורה. מבקש מכל החרטומים, תפתרו לי את החלום, חבר'ה. ואף אחד לא מצליח לפתור את החלום, ויוסף לא מבין, לא יודע כלום, הוא בכלא, קם בבוקר, עוד פעם עומד בתור לארוחת בוקר, אתה מבין, עוד יום, ש-12 שנה, ואז פתאום מגיע שר המשקים, ונזכר ביוסף, ואומר את זה לפרעה, ומקבל הוראה, והיריצו מן הבור, ועדיין יוסף לא יודע, עד שפתאום נפתחות הדלתות של הכלא, מי זה יוסף פה? תעל הון, בוא יוסף, בוא. ופתאום מריצים אותו, מגלחים אותו, מחליפים לו בגדים, והוא עומד מול מלך מצרים, בכבודו ובעצמו. והכל מתהפך לטובה, יקיריי. כי קץ שם לחושך. ותזכרו את זה תמיד, זה נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו, קץ שם לחושך. אין מצב שהחושך יהיה תמידי. בסופו של דבר הישועה תגיע, הניצחון יגיע, אבל אנחנו לא שמים לב דווקא לניצחון, אנחנו בחנוכה. למה לא קוראים לחג ניצחוקה, נכון? כי ניצחון, בדרך כלל עושים את זה הרי בתום איזשהו מאבק כזה או אחר, אבל הוא לא העיקר. העיקר להגיע ליישוב הדעת, ללמוד מהטעויות, לראות איך אפשר להשתפר, לראות איך אפשר להתחיל דף חדש אמיתי. אנחנו בחנוכה, בחנו בקפה. אז תבין שברגע שמסובבים אותנו, אנחנו לא רואים את האותיות והכל מבולגן, אנחנו לא מבין מה קורה, אנחנו צריכים להחזיק חזק יקיריי. להחזיק חזק ולהבין שבסופו של דבר, הכל, אבל הכל, הכל אני אומר לכם, יעבור. זה השיר של אבי אילסון, הכל יעבור.
יום עם שמיים קצת בהירים, שמש ושמחה על הפנים של כולם, ילדים וזקנים. לא צריך כבר בחושך נרות, ובמקום צעקה מנגינות בונות מחדש בתוך הלב שלנו. או תראה שהכל יעבור, שיהיה לנו כוח לחזור, לחלום, להגשים, לראות בעיניים. או תקווה שבוערת, בוערת בפנים. או תראה שהכל יעבור, שיהיה לנו כוח לחזור, לראות את האור. גם אם ניסינו ודי אפשר, נתפלל, נחכה למחר, כי אף פעם עוד לא מאוחר. ולהיות שם שאין אף אחד, זה יקרה מצד יד ביד, לבנות מחדש בתוך הלב שלנו.
יעבור בעזרת השם, הכל יעבור. כן, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מה זה הדבר הזה? מלא על הניסים מבין, על הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות עד כאן מבין, ועל המלחמות שעשית לאבותינו. מה זה למלחמות? אתה מודה על מלחמות? אלא יקירה, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. אנחנו לא רוצים מלחמות, חס ושלום, ממש לא רוצים מלחמות. אבל לפעמים מלחמות מוציאות מאיתנו משהו ששום דבר אחר לא היה מוציא. ובואו ניקח את זה דווקא מלחמות של, של היצר, מלחמות של סכסוכים, אפילו מלחמות בין בזוגיות. תדעו לכם שזה יחסית טוב, אני אומר לכם. אם אין מלחמות, זאת אומרת, אם הזוג הופך להיות אפתי, מה שנקרא, די, חלס, אין לי כוח. אתה אומר, לא רב איתה אפילו. זה יותר גרוע. ולכן, יקירי, אנחנו צריכים להבין שהמלחמה העיקרית היא פנימית, והמלחמה הפנימית משפיעה על המלחמה החיצונית. בואו נספר לכם. יש סיפור מאוד ידוע, ב-2019 למניינם הביאו לקבורה את העצמות של זכריה באומל, השם במקום דמו. זכריה באומל היה אחד מהשלושה נעדרים של קרב סולטן יעקב ב-82. למניינם היה את מלחמת שלום הגליל, מבצע שלום הגליל, ככה קורא לזה בהתחלה, ולצערנו הרב, שלושה נעדרים שנחטפו לסוריה, ועקבותיהם לא נודעו למשך 37 שנים. תבינו מה זה. ואז מה שקרה, הביאו את העצמות שלו, וברוך השם, בסיוע סוריה, בסיוע רוסיה, שמצאו את זה בסוריה, קיצור סיפור שלהם. ואת הסיפור הזה אני מכיר, אבל מישהו חידש לי השבוע, למשל את החלק השני של הסיפור, שזה לא הכרתי. אתה מאחורי הקלעים של הסיפור, יקיריי, ותזכרו שכל סיפור שאתם מכירים, יש מאחורי הקלעים. תמיד, תמיד, כל מה שאתם רואים בעיניים שלכם, תמיד תיקחו בחשבון שיש מאחורי הקלעים שאתם לא רואים. מישהו שלח לי משהו יפה, תכף אני חוזר לסיפור, אבל מישהו שלח לי, תעריכו את האנשים שרואים את שלושת הדברים האלה בכם. תקשיבו טוב, תעריכו אנשים, איזה סוג אנשים? שמצליחים לראות את שלושת הדברים הללו בכם. איזה שלושת הדברים? האחד, את הצער מאחורי החיוך. את האהבה מאחורי הכעס. ואת הסיבה מאחורי השתיקה. שמעתם? עוד פעם, תעריכו את האנשים שמצליחים לראות בכם שלושה דברים. דבר ראשון, את הצער מאחורי החיוך. הרבה פעמים שואלים אותך, מה העניינים? אתה מחייך, ברוך השם, ברוך השם, תודה להשם. אבל תכלס, מאחורי החיוך יש איזשהו צער. ואשרי מי שמצליח לזהות את זה, ולא, אתה יודע, מסתנבר מהחיוך, אומר, טוב, ברוך השם, ברוך השם, נמשיך הלאה. אלא לזהות את הצער, לזהות את הקושי מאחורי החיוך, שאתה יודע, אני לא יודע אם יש מישהו במדינה שלא מתמודד עם צער היום. ברמה כזו או אחרת, אני אומר לכם. תמיד תזכרו שהמלחמה בחוץ משפיעה על המלחמה בבית, וברור שיש לנו אתגרים. אז בואו נעריך את מי שמזהה את הצער מאחורי החיוך, ואת האהבה מאחורי הכעס. אם בעלך התפרץ עליך, או אשתך התפרצה עליך, או ההורים על הילדים, לא משנה מה, אבל אשרי מי שמצליח לזהות את האהבה מאחורי הכעס. הכעס הוא פועל יוצא של תסכול כלשהו. ציפיות שלא התממשו, איזשהו תקווה שנגוזה. אז אנחנו כועסים. אבל אנחנו כועסים לא בגלל שאנחנו לא אוהבים, אלא אולי בגלל שאנחנו אוהבים. אז כל כך רצינו, כל כך ציפינו, ואז פתאום יש כזו אכזבה שזה כואב. אז אשרי מי שמזהה את הצער מאחורי החיוך ואת האהבה מאחורי הכעס. זאת אומרת, מצליח לטוס גבוה קצת מעל הכעס ולא להתרגש מהכעס, אתה מבין? ואת הסיבה מאחורי השתיקה. לפעמים אנשים בשתיקה. הם לא סתם בשתיקה. הם רוצים להיות עם עצמם קצת, אבל למה? מה קרה? אז בואו נעריך את האנשים שמזהים את הסיבה מאחורי השתיקה שלנו. טוב, עד כאן רגשי, בואו נחזור לזכריה באומל. אז אני חוזר, זכריה באומל, עצמותיו עולות לארץ, מסוריה, כן. אחרי 37 שנה, נפל ב-82 למניינם, ומצליחים להחזיר אותו חזרה בסיוע פוטין, נשיא רוסיה, ולדימיר וכן הלאה. טוב, ואז המשפחה של באומל בהלוויה, מודה לנתניהו. בעיקר אחותו של באומל, קוראים לה אוסנה, לא אוסנה, הבנתי, אוסנה, אם אני קורא נכון, כן. עכשיו היא עודתה לנתניהו ואמרה לה, אני רוצה לשתף אותך במשהו. אמרה לה, בשמחה. ואז אמרה לה, אני אקנה איתך. אנחנו במשך שנים רבות, היה לנו כעס כלפיך, תעומת כלפיך, כי אנחנו הרגשנו שאתה לא עושה את כל מה שאתה יכול לעשות, על מנת להחזיר את זכריה, זיכרונו לברכה, הביתה. בסדר, אנחנו מבינים, יש לך שיקולים, השיקולי, אבל לא יודע, כאילו זה עובר לידך, ויש לך דברים יותר חשובים, אולי הכיסא שלך, אולי המפלגה שלך, אולי... אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה, אבל לנו מאוד קשה, הרגשנו שאתה לא באמת מתייחס אלינו עם הכבוד הראוי, או עם התשומת לב הראויה, כך הרגשנו. אתה בדיוק הזאת מפקיר אותנו, בבית זכריה. ולפני מספר חודשים, החלטנו שאנחנו משנים גישה. די. די כל הזמן לקטרג, ודי כל הזמן לכעוס, ודי כל הזמן לשבת בסלון או בשולחן שבת, ולדבר כל הזמן רק רע, 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 רע. והחלטנו לשנות גישה. והחלטנו מעכשיו ללמד עליך זכות. כי כנראה אנחנו לא רואים את כל התמונה השלמה, כמו שאתה תמיד שומע את זה מכל מיני שרים למיניהם לפני שנבחרים, הם יוצאים בהצהרות, בוא נח, 3 ימים אני בשלטון, אני מוריד את ההוא, ומחסן את ההוא, ומשטח את ההם. והם עולים לשידור, מה שנקרא, הם מקבלים את התפקיד שלהם בממשלה, ופתאום, תשמעו, זה לא פשוט, ותראו, תבינו, ויש שיקולים, ויש התחשבויות, ויש דעת קהל עולמית, ולא, לא, 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 לא. אז מה, הם שיקרו לנו? אני לא רוצה להגיד שהם שיקרו, אני רוצה להגיד שמה שרואים מכאן, לא רואים משם. וזו נקודה מאוד חשובה, לכן כל המביני דבר, אתה יודע, כל שולחן שבת עוד רגע הופך להיות הקבינט המדיני-ביטחוני, שכל אחד מביע דעתו שצריך לעשות ככה, ולמה לא עושים ככה, וזה טעות, זה ככה. יקירה, תקשיבו, אני עובד עם חיילים עכשיו במלחמה, ממש... אין, 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 אין שבוע שאנחנו לא עובדים עם החיילים בצורה יסודית. אתמול היינו במגב, קורס סמלים, היינו ביחידת 636, זו יחידה של החפרנים, לא משנה, בקיצור, באזורו, מיוחד אופר. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שמה שגיליתי עם עבודה עם החיילים, בין השאר, זה מה שהציבור פשוט, מה שהוא חושב שהוא יודע או לא יודע. רב הנסתר על הנגלה, אני אומר לכם. במלחמה הזאת בפרט, למרות שזו מלחמה של צילומים, ואתה רואה את זה, ואתה רואה את... אתה לא יודע כלום. באמת אנחנו לא יודעים כלום. לא על המידע שיש לדרג המדיני והביטחוני, על החטופים, ולא על שום דבר, אני אומר לכם. וכל אחד מביע דעתו, וכל אחד יש לו תרעומת, וכל אחד עצבני. בקיצור, משפחת באומל החליטה פה אחד שאנחנו מפסיקים. ואנחנו מחליטים ללמד זכות ולהסתכל על זה בעין אחרת לגמרי, כי זה לא יעזור כל התרעומת שלנו, כל העצבים שלנו, זה לא יקרב את הבאתו של זכריה הביתה. והיא מספרת לנתניהו, לפני מספר חודשים שינינו גישה. התחלנו ללמד לך זכות. זהו, זה הפך להיות, הפסיק להיות אישו בבית. אז רוצה להגיד לך תודה רבה. ונתניהו שומע את זה, מתרגש מאוד, ואומר לה, אני רוצה לספר גם את הצד שלנו, בסדר? אולי כחלק... כנראה, אולי ישיר למה שאת מספרת לי עכשיו. מה זה מגלה לדבר אחד? שרי, מה פתאום פוטין כל כך חמוד? איך הוא בא לעזור לנו? מה קרה? אז מסביר לנתניהו שמדינת ישראל עשתה טובה גדולה מאוד לרוסיה. איזושהי פעילות ביטחונית כלשהי, מוסד. הם הצילו את רוסיה במשהו מאוד מאוד לא פשוט. ומבינו שהרוסים עכשיו חייבים להם. פוטין חייב לנו. שניקרא לדגל, בואו נכין מה לבקש ממנו. אתה יודע, הוא ישאל, אוקיי, אתם עזרתם לנו, במה אני יכול לעזור לכם? אז נתניהו מספר לה שהוא ישב עם באמת עם האנשים הרלוונטיים, והם הם סימנו 50 מטרות. 50 דברים שבמידה ופוטין אומר, נו, מה אתם רוצים? הם ישלפו לו 50 דברים. אבל הם הכינו מראש. עכשיו, כבר אומר לה, תדעי לך שבתוך ה-50 דברים האלו, העצמות שזכה באומל לא היו שם, אני אומר לך את האמת. ואחרי זה אמרנו, אוקיי, אולי, ואם הוא לא יסכים לכל ה-50 דברים, בואו נצמצם את זה ל-30. וצמצמנו אפילו ל-20, וצמצמנו אפילו ל-3 דברים. אמרנו, על הצד, והוא יגיד לנו מינימום 3 דברים הללו, וזה כמובן דברים ברומו של עולם, דברים ברמה של מדינה, אתה מבין? תחשוב, רוסיה זה מעצמה, ולנו ישראל, יש לנו, אנחנו צריכים אותם לפעמים, אם זה בתמרון בסוריה, ואם זה עם איראן, ואם זה כל מיני דברים, דעת קהל כזו אחרת, לרוסיה יש תפקיד חשוב לצרנו הרב, כן? בכל ציר הרשע הזה, ואנחנו צריכים אותם לצידנו. אז הכנתי 3 דברים. ואז הגיע הרגע. ואני ופוטין נפגשים אומר לנתניהו. ואז פוטין שואל, נו, מה אתם רוצים? ואז הייתי אמור לשלוף לו את 3 הדברים. ומשום מה, אומר לה, אני לא יכול להסביר לך למה, משום מה, קופץ לי בראש, זכריה באומל. ובשלב מסוים אני פשוט אומר לו, אנחנו רוצים את העצמות של זכריה באומל. אומר לו פוטין, מי זה זכריה? אומר לו, זה חייל. חייל שהוא נהדר אצלנו. אומר לו פוטין, לפני כמה זמן הוא נהדר? אומר לו, 37 שנים. אומר לו פוטין, מה אכפת לך? בוא נה, 37 שנים, הלאה. מילא, תגיד, חס שלום, כן, רמטכ"ל, לא יודע מה, איזה דרגה בכירה, משהו, לא יודע מה. מה? 37 שנים? מה אכפת לך? אומר לו נתניהו, לנו אכפת. נכון, עם ישראל, העם היחיד בעולם שיש לו דבר שנקרא כבוד המת. ואנחנו, חשוב לנו, לא משנה כמה זמן עבר. פוטין שומע את זה? אומר, אם ככה, עליי.
עליי.
אני אדאג שימצאו אותו. עכשיו, נתניהו מודה לו, אבל פתאום נתניהו חושב לעצמו, אופס, מה עשיתי? כאילו, בזבזתי כביכול את אחת הבקשות. עכשיו, אם אני אחזור לארץ, אני אגיד לי, נו, מה הבאת? הבאתי את העצמות של זכריה. מה, אתה רציני כאילו? אתה מדבר עם פוטין, תוציא ממנו דברים שווים, אתה יודע, אנחנו פה מדובר פה על מדינה שלמה, נכון שכל חייל זה עולם לא, אבל בוא, אתה אולי נלמד מזה גם אנחנו, להבדיל מירדי הבדלות, אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, זאת חנוכה, כל אחד מאיתנו מבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, אז זה מבקש מה כואב לי השיניים, וזה אשתי קצת מעצבנת אותי, אה? בסדר, גם דברים כאלה צריך לבקש, ברור. אבל אנחנו צריכים לבקש גם דברים, אתה יודע, בוא נלך לדברים גדולים. אתה מדבר עם מלך העולם. אתה מדבר על זאת חנוכה. בוא נבקש גאולה, בוא נבקש רפואה לכל חולי עמך ישראל. בוא נבקש זיווגים הגונים למי שצריך. באמת, שתיגמר המלחמה, יחזרו כל החטופים הביתה, כל החיילים, חיילות, תבין, בוא נזכה לגאולה השלמה. טוב, בקיצור, אז פתאום פוטין אומר לו, טוב, תקשיב, זכריה הזה, זה עליי. עזוב, מה אתם עכשיו באמת צריכים? שמעתם? אפילו פוטין, אתה מבין, אכזרי יכול להיות, אבל אם אתה עושה משהו, יש דברים שכביכול, אתה מבין, היצר האנושי שבא בן אדם, ואז אומר, אז לכן קיבלנו את זכריה באומל. אבל מי יודע, אולי זה בגלל מה שאת מספרת לי עכשיו. זאת אומרת שברגע שאתה משנה משהו אצלך, משהו בעולם משתנה. אם אתה מחליט להיות חזק ולהתגבר על משהו, מי יודע איך זה משפיע על מלחמה? בוא נבין שזה נוגע בכל אחד מאיתנו. ואם יש לך ניסיון עכשיו, ואם יש לך ניסיון, ולכל אחד מאיתנו יש ניסיונות לפי דעתי עכשיו, ניסיונות קשי, וואי! פלדה אני אומר לך, מה קורה פה? זה לא עוזב אותך, לא עוזב אותך, אוכל לך את הראש, וואי, וואי, וואי. אז יקיריי, חייבים להיות חזקים, חייבים להיות חזקים. וזה הכוונה היא, הניצחון. טרק, הניצחון. עתירה ישראל. עם ישראל לא מפחד, אה? וזה השם, צריך להתחזק באמונה, זה הכל. להתחזק באמונה שהשם ילחם לכם, אתם תחרישון. זה מה שתחזק אותנו לדעת שאנחנו לא נלחמים פה לבד, לדעת שיש השגחה פרטית. טוב, אז נקודה ראשונה מהסביבון אמרנו שגם שמסובבים אותנו ולא רואים את האותיות, למרות זאת הסביבון מחזיק מעמד, וככה גם אנחנו. אנחנו צריכים להבין להיות להחזיק מעמד, גם שהכל מסובב קצת ואנחנו לא רואים את האותיות ולא רואים ברור, ומה כשהם רוצים איתנו? קץ שם לחושך. בסופו של דבר, אנחנו ברור שאנחנו נצא מהמצב הזה, צריך להחזיק חזק עד יעבור זעם, ובזר שם גם בזעם אפשר למצוא נקודות טובות, ואפשר להבין שהמעשים שלנו הם אלה שיכולים לשנות את הדברים, ולכן זה הרעיון של הסיפור עם זכר באומל. אתה רואה שהמשפחה משנה משהו בפנימיות, במלחמה הפנימית שלהם, וזה משנה משהו במלחמה החיצונית. אז אם כל אחד מאיתנו עושה את ההשתדלות שלו, ויפתח משהו בלב שלו, קצת ישים את האגו בצד, קצת ילמד להכיל אנשים אחרים, קצת יפסיק עם הברוגז ועם השנאה, אלא בוא באמת קצת נתעלה, די, מה, מי? כאילו, אני אומר לך בצלות, מי אמר שיש אופציה בכלל? אין אופציה מבחינתנו, אנחנו צריכים להתמודד ולהצליח עם מה שיש. אוקיי, נקודה שנייה. הנקודה השנייה מסביבון, שכידוע שני חגים דרבנן, פורים וחנוכה, כולם מכירים את זה, שניהם מסובבים משהו, את הרעשן בפורים מלמטה ובחנוכה מלמעלה. לדעת שלמעשה הכל מסתובב מלמעלה. אחרי 120 אנחנו נראה שאז אם עלי שחוק פינו או לשוננו רינה, כי נבין כי היינו כחולמים. סך הכל זה, יש פה איזושהי השגחה שאנחנו לא תמיד רואים את ה... למה ואיך, כי אנחנו באים באמצע הסרט, אבל יש פה הכל מכוונן מלמעלה, ולכן כאשר המדרש מספר את המעשה הידוע ברב לזר, רבי יהושע ורבי עקיבא, שהגיעו לחולות אנטוכיה, פירוש דבר הם הלכו לאסוף צדקה לקראת החגים, משפחות נזקקות, תלמודי תורה, בקיצור רב לזר, רבי יהושע ורבי עקיבא מגיעים לטייקון אבא יודן. אבא יודן היה ידוע בנתינת הצדקה שלו, באמת היה אדם גביר, ברוך השם, רק מה, המצב קשה, המלחמה פגעה בו, התאילנדים ברחו לו, ועכשיו המצב קשה, אין לו כסף, אין לו, עכשיו הוא רואה אותם, הוא עובד בשדה, וכן תאילנדים, אז הוא רואה אותם עכשיו באים, ויו, אומר המדרש, נתחרקמו פניו, אל תשאלו אותי מה זה נתחרקמו, אבל זה, כנראה זה פרצוף, בקיצור, נתחרקמו פניו, והוא הולך לשאול את אשתו מה עושים. חמוד, אה? בא לאשתו. ואז אומר לה, היא רואה אותו ואומרת לו, למה פניך חולניות? כאילו, רבי יהודן, אתה לא נראה טוב, מה קרה? תראו איך הנשים שלנו יודעות, אה? אנחנו יותר מדי שקופים. כמה שנראה לך שאתה יכול לשחק אותה, אתה שקוף, בבי. אז אומרת לו, למה פניך חולניות? מה קרה? מה מצפר לי? שתף, שתף! ותדעי לך, אם בעליך לא משתף אותך, זה בגלל שהוא מפחד מך. סליחה שאני אומר את זה. אם הילדים שלכם לא משתפים אתכם, אולי הם מפחדים איתנו. כי איך תגיב, מה תגיב, אם באמת היו יודעים שאתה תכיל אותם, עם כל המשמעות, תעמוד לצידם, לא משנה מה הם יגידו, לא משנה מה הם יעשו, אז תאמין שישתפו אותנו יותר. ככה נראה לי, לא? אז גם בבית, גם בני זוג ככה, אם את מרגישה שבעלך לא משתף, הרב הוא לא משתף כלום, בונקר, אז א' הוא לא טיפוס כזה אולי, גם יכול להיות, אבל גם יכול להיות שאין לו, אולי הוא רוצה לשתף, אבל מה יספר לך עכשיו? ואז תגידי לי ככה, ותגידי לי אחר, ותרדי עליי, ותתני לי שמוסים, ותחנכי אותי, אין לי כוח לזה, את מבינה? טוב, בקיצור, אז אשתו של אבא יודן לא אומרת לו, רק אומרת לו, למה נתחרקמו פניך? והוא מספר לה, התנאים האלה בדרך עכשיו אליי, אני רגיל לתת להם, אני רוצה לתת להם, ואין לנו, השם ירחם, מצב קשה. ואז היא אומרת, מה יש? והוא אומר לה, נשאר לנו שדה אחד. אמר לו, אוקיי, תמכור את השדה הזאת, חצי נשאיר לנו, חצי ניתן להם. שמעתם איזה לארג'ית? בואו נמכור חצי שדה, מה החצי שדה? זה מה שנשאר לנו, אבל היה לנו פעם שדות, היה לנו נדלן. תמכור את השדה, הוא יכול להגיד להם, תקשיב, המצב קשה, אין לי עכשיו. לא, תמכור את השדה, ותן להם חציה. וכך הוא עושה. מוכר את השדה, ונותן להם בעין יפה, וחיים טובים ושלום. הם מברכים אותו, ובעזרת השם, להתראות כל טוב. טוב, למחרת הוא חורש עם הפרה שלו, בחצי שדה שנשארה. ופתאום, הפרה נופלת לפיר, פיר של מערה של חמאס, והפרה שוברת את הרגל, איזה עצבים, ריבונו של עולם. לא יודע מה אתם הייתם עושים, אבל אדם נורמלי, תבין, אני עושה מעל ומעבר. לא תגיד לי, אני נותן צדקה שקל. בוא נה, בן אדם מחר שדה שלו, ויכול להגיד, תקשיב, המצב לא טוב עכשיו, תבוא אליי אחרי החגים, תבוא חג אחר, אני לא יודע מה, ימצא את כל התירוצים שבעולם. לא. הוא מחר את השדה שלו באותו רגע. עכשיו, אם הוא מחר את זה באותו רגע, מן הסתם לא קיבל את זה מחירים יודע מה, כי ראו שהוא לחוץ. הרי הם באו אליו, ותוך כדי זה הוא מוכר להם כבר. הוא כבר מחר את השדה. נו. אז הוא מחר את זה כנראה במחיר נמוך. ואז הוא היה עצבני, גם מחרתי במחיר נמוך. גם עכשיו הפרה שלי הלכה, למה, למה אשר, כאילו, למה כל הצרות האלה בבת אחת? איזה עצבים, אני אומר לך, נורא. כך הוא יכול היה להגיד. אבל הוא לא אומר את זה. ואבא יודן שותק. והוא יורד לראות מה אפשר לעשות עם הפרה. מה יש לרדת? הלכה הפרה. תקשיב, אם נשבר לה הרגל, איך תרים אותה? בוא. איך תרים אותה מהבור? זה, יש לך מנופי אבי? אין לך, נכון? נו. אז כפרה עליה. לא, הוא יורד בחוז לראות מה הוא יכול לעשות. תאמין לזה? בוא נעשה השתדלות. ושם, מתחת לפרה כידוע, הוא מוצא אוצר. כל מה שהחמאס זה, שם הוא מצא את כל האוצרות שלהם. פי, כל מה שהניע, ואיך קראו לו, איך קראו לשני שם, ישמעיל, זה שם פרטי שלו, וכל היחיה וישמיחיה. קיצור, כל הכסף שלהם הוא מצא. ונהיה חזרת העיקון. יפה מאוד. ואז הוא אמר את המשפט שהפך להיות סלוגן באותה תקופה, ואפשר לאמץ את זה גם לעכשיו. בשבילי נשברה רגל פרתי. שמעתם? בשבילי נשברה רגל פרתי. עכשיו, כל דבר לא טוב שקורה לך, זה הסלוגן. בשבילי, אשתי התהפכה עליי, מה שנקרא. בשבילי, אז הרכב כך וכך. לא משנה מה, בשבילי נשברה רגל פרתי. בהתחלה הוא יכל להתעצבן, בהתחלה הוא יכל להתמרמר, אבל עכשיו הוא מבין, זה היה לטובתי. יפה. ומפה, הכל ממשיך. מפה ממשיך שאנחנו צריכים להבין שהכל מסתובב מלמעלה, וזוהי העבודה שלנו לדעת שלא להתרגש בשום דבר, זה הכל מהשם. לכן אומר הפרי צדיק שזה הסיבה שהמלחמה נעשתה על ידי מתתיהו בן יוחנן. מה זה סתם השם הזה? למה לא קוראים לו שם אחר? למה מתתיהו בן יוחנן? מביא הפרי צדיק שתבין שמתתיהו זה אותיות מתת יוד קי וו. זאת אומרת, מתנה, מתת, קיבלתי מהשם. יוחנן, יוד וו, חנן. הוא מביא שמה שהגמרא אומרת, שמי שרואה בחלום חנניה או חנינה, רואה הרבה נונים, זוכה לניסים. מפרשים את זה גם משון חן, משון חינם. אז מסביר הספתי צדיק. אומר שהרעיון עבורנו זה ככל שאדם מתחזק באמונה שהכל מתנה מהקדוש ברוך הוא, מתתיהו, הכל זה מתנות חינם מהקדוש ברוך הוא, יוחנן, אז הוא זוכה לניסי ניסים. ואנחנו צריכים להבין שאם אתה רוצה ניסים, אתה צריך להבין הכל מהשם. אני מקבל המתקת הדינים, מה שנקרא עכשיו. אני מבטל את עצמי, מי שכל מה שאני עובר, אני אמור לעבור, אני מקבל את זה באהבה, בורא עולם, אני מבין שזה הכל בגלל השטויות שעשיתי, ואני רוצה שזה יתכפר לי. אז מתתיהו בן יוחנן, הוא זה שבעצם מוביל את המלחמה פה, ולכן אנחנו צריכים להבין שגם זה נראה שזה לא הולך כמו שאנחנו רוצים, למרות שאני עושה השתדלות, להיעזר בסבלנות. סיפור שהתפרסם עכשיו בארצות הברית, סיפרתי אותו בבנייני האומה משהו, אבל מי שמע את הסיפור הזה, שלחו לי את זה מארצות הברית. הסיפור היה בחור בן 38 שאינו נשוי עדיין. ותבינו, בחור בן 38, תבין, זה כבר לא פשוט. מאיזה גילו בשידוחים? לא יודע, 21? 38, איזה ניסיון, זה עוד שנה, וכל החברים שלך כבר, עוד רגע סבות, אני אומר לך. ודאי שכולם התחתנו, והוא נשאר אחרון, והמצב הוא לא קל בכלל. עד מצב כזה שהוא מגיע לאיזשהו רב, שלא אמרו לי מי השם של הרב, זה לא כך משנה, אבל כנראה רב שקצת מבין אולי בכל מיני סגולות, זאת אומרת כאלה, או שאני, לא נראה לי שיש כזה, כולנו מבינים בסגולות האלה, אבל לא משנה. בקיצור, הרב זה אמר לו, לקרוא פרק שירה 40 יום. 40 יום תקרא פרק שירה, ובעזרת השם, נושעתי. טוב, אז הבחור שלנו, בחור ב-38, מתחיל לקרוא. והוא קורא עוד יום ועוד יום, לא מפספס שום יום, פרק שירה קורא, ובסוף ה-40 יום, מה קרה? כלום. שום דבר. טוב, מה, להישבר או לא? מה זה יעזור להישבר? תזכרו תמיד, מה האופציה שלי? מה האופציה שלי? להישבר? זה לא אופציה. זו לא אופציה. אז מה, כן? חוזרים חזרה למלחמה, מה שנקרא. חוזרים חזרה למלחמה והכל בסדר. אז הוא בא לרב, ואומר לו, הרב, אני קראתי 40 יום ושום דבר. חר, מה שנקרא. שום דבר לא זז. מה לעשות? אמר לו, הרב, אתה יודע מה? תקרא עוד פעם. אבל הפעם עם כל הגשמק. עם כל הברן, עם כל ההתלהבות, תקרא פרק שירה, ככה אתה יודע, עם כל העוצמה. טוב. מה הרב אמר? הרב אמר, חזר עוד פעם 40 יום, כל יום עם הנשמה, כל יום עם הרגש, עם מפרשים, כבר הוא קורא את זה, לא סתם יושב, משקיע, בן אדם, נותן בראש, מה שנקרא. ואחרי 40 יום, מה קרה? יפה, כלום. אפילו טלפון אחד משדכנית לו, זה כאילו אפילו מעליב ברמות, כאילו מה, קצת, זרוק לי זה עצם, אתה יודע, מה שאני אגיש שיש התקדמות לפחות, יש איזשהו סיכוי, מבררת עליי, תן לי משהו עם ציפייה, כלום, טלפון אחד לו. טוב, הוא לא מבטר, חוזר לרב, כבוד הרב, מה, כלום לא, קיבלתי אפילו טלפון אחד, משהו, אתה יודע, איזשהו ניצוץ. אמר לו רב, מה האופציה? להישבר? לא, זה לא אופציה. אין אופציה. אז תקרא פעם שלישית. אבל הפעם השלישית חייבת להיות עוד יותר טובה משתי הפעמים הראשונות, עוד יותר. יותר בהבנה, יותר בריכוז, יותר עם הכל. טוב, לא נשבר, חוזר הביתה. מוציא מפרשים, מוציא ספרים, קונה, אתה יודע, משקיע, כל פרק שירה, אבל אני קורא אותו בעל פה עוד רגע. מה זה אומר ומה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר, פשי, הבן אדם משקיע, ואחרי 40 יום? נו, מה קרה? לא כלום. קיבל טלפון משדכנית, שלום, תקשיב. אני רוצה להגיד לך ש... כאילו, קצר. יש לי משהו בשבילך, בחורה בת 38. כמוך. עכשיו הוא אמר, בימים כתיקונם, אני רציתי מישהי קצת יותר צעירה מני. אני אומר לך את האמת. 34, 35, אבל לא 38 כמוני, לא יודע, פחות הייתי רוצה. אבל, אתה יודע, אחרי 120 יום בסך הכל של פרק שירה, אז אני קשה לי להגיד לא, בוא לפחות ננסה. והוא נפגש איתה. בפגישה ראשונה, בפגישה שנייה, בתוך זמן קצר הם מבינים, ברוך השם, ענבי הגפן וענבי הגפן. והם החליטו לסגור. ושבור, ורוסים ביחד, ושמחה אדירה. ובשמחה הזאת מבקש לדבר אבא של הכלה. טוב, מכובד. ואבא של הכלה עולה לשידור, מה שנקרא, ואומר להם, ציבור יקר, אני חייב לשתף אתכם. יש לי 3 בנות. יש לי 3 בנות מבוגרות שאני ואשתי היינו עובדי עצות מה אנחנו עושים איתן. בת אחת בת 44, בת שנייה בת 41, ובת שלישית זאת הקלה שלנו בת 38. ולא ידענו את נפשנו אשתי ואני. מה לא ניסינו, מה לא השתדלנו, איפה לא התפללנו ואיזה תרומה לא תרמנו. כאילו מה? אבל אני חייב להגיד לכם, לפני 120 יום, בגדול, הבת הראשונה, בת 44, סגרה שידוך. ולפני 80 יום, לא, זה התחיל כאן, לפני 80 יום, הבת 44, סגרה שידוך. ואחרי 40 יום, הבת השנייה, בת 41, סגרה שידוך. ועכשיו הבת השלישית סוגרת שידוך. אומר, עכשיו קפץ אבא, ואמר, אבא, כאילו מישהו יכול להסביר לי איך זכינו לסייעת הדשמיה הזאתי. 3 בנות במרחק של 40 יום אחת השנייה. אומר החתן, טלאם! לי יש את הפתרון. ואז מספר להם שהולך לרב, והוא קרא 40 יום פרק שירה ראשוני, ולא עבד שום דבר, ככה הוא חשב. אבל פשוט משמיים לא רצו לחתן את הצעירה לפני הבוגרת. אז 40 יום הראשונים... טוב, צריך להגיע לבחורה, לקלה דנן. אז מפנים את השטח. טוב, אז האחות הגדולה, יאללה, מצאת השידוך שלה. ואז עוד 40 יום, אבל יש עוד אחות, בת 41. טוב, גם היא, מצאת השידוך שלה, תזיזו את הצידה. ואז מגיעה הקלה האמיתית. ללמד אותנו, יקיריי, אתה לא נשבר. אתה לא מתייאש. אתה ממשיך בשלך. גם אם זה נראה שאף אחד לא רואה אותך, ואף אחד לא מעריך, והתפילה לא נענית, אין דבר כזה. התפילה שלנו צריכה להיות זה. אבא, תראה.
אבא, תראה את עמך ישראל. אבא, תראה את עמך ישראל. הם יושבים ומחכים רק לך. הם יושבים ומצפים רק לך. אבא, תראה את עמך ישראל. אבא, תראה את עמך ישראל. הם יושבים ומצפים רק לך. הם יושבים ומצפים רק לך. הם אוהבים אותך גם אני. שלא אפחד, אבא, עזור לי. oh, אבא, צועק אל הערים, אולי ממעמקים תראה דימותיי. אבא, תראה את עמך ישראל. oh, אבא, תראה את עמך ישראל. הם יושבים ומחכים רק לך. הם יושבים ומצפים רק לך. הם אוהבים אותך גם אני. רק תן לנו יד שלא נפחד. אבא, תבוא.
אבא, תבוא בצד השמש. נזכה לראות ככה את גט גילוי פני שכינה, מה שנקרא. תמיד זה אנחנו בחג, חג חנוכה, שמיני של חנוכה. רוצים להיות מעל הטבע, רוצים מעל הטבע, אבל להרגיש את זה. רוצים להרגיש את הקרבת האלוקים. רוצים להבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הרי זה נס פך השמן, כולם יודעים את זה. זה נס שהוא לא היה הכרחי בכלל. זה נס שיכולו לוותר עליו 700 פעם. בסדר, אז א', אפשר לחכות. א', אפשר להדליק נרות הרי בתומעה, כי רוב המשרד הזה, אז אפשר להדליק את זה גם בתומעה. וב', אפשר לחכות 8 ימים. מה יקרה אם נחכה 8 ימים? מה הלחץ כביכול? אלא מלמדים אותנו חשמונאים, מצווה בא לידך, אל תחמיצנה, תשתדל מה שאתה יכול. אבל אין סיכוי, בוא היוונים תימו פה את כל השמנים, שחרר, נו. לא, 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 אני לא משחרר, אני לא מוותר. נכון, נפלתי, נכון, יש לי מחשבות לא טובות, נכון, אין לי חשק לכלום, אבל אני לא מוותר. זה עבודה שלנו, יקיריי. לא אכפת לי הנפילות. ברור שאכפת לי, ברור שלא לתת לעצמנו ליפול אף פעם. אבל להילחם, להמשיך להילחם, להמשיך להתקדם. בואו נגדיר את זה ככה, בואו נתכם משל למה הדבר דומה. תנסו דמיין רכב, בסדר? ברכב יש שלושה דברים. יש את גוף הרכב, יש את הנהג, יש את התינוק שיושב מאחורנית ובחגורת ביטחון מאחורה. בסדר? עכשיו ברור שמי שצריך להניג את הרכב זה הנהג. עכשיו למעשה זה בדיוק המנגנונים שיש אצלנו. האדם מורכב כביכול בגדול משלושה דברים. גוף, זה הגוף שלנו. זה גוף הרכב, זה הרכב. ברור שאתה לא הגוף שלך, ברור שאתה לא הרכב שלך. אבל יש פה עוד שני אלמנטים שבתוך הרכב. האחד זה הנהג והשני זה הילד הקטן. אנחנו מבינים שהנהג הוא הילד, האדם הבוגר, זה אתה. ויש לך ילד קטן, יש לך איזה ילד שובב שיושב מאחורה. אז ברמות נקרא לזה מקצועיות, מכנים את זה, שיש שני מנגנונים במוח של האדם. מנגנון אחד נקרא האונה קדם מצחית. The prefrontal cortex, זה נקרא באנגלית. זה בעצם החלק הגדול שבנו, זה החלק של התבונתי שלנו, זה נמצא באזור המצח. זה החלק הבוגר יותר. זה הבחינת ישראל או יעקב שבנו. אני מגדיר את זה שניתם אותו דבר כרגע, כי למרות שזה הבחינה יותר גבוהה, זה עוד יותר ישראל, אבל בגדול זה הבחינה הגבוהה שבנו. ויש לנו עוד בחינה של עשיו כזה, של ילד מאחורה, שזה המערכת שמוגדרת בעולם הנוירולוגיה, זה נקרא המערכת הלימבית, the limbic system. היא נמצאת באזור מול הרקות שבאדם, במוח. בליבו של המוח. וזה הילד יותר קטן, זה הילד השובב שרוצה, תן לי ליהנות, תן לי לאכול, תן לי לראות, בא לי, תמיד בא לי. עכשיו כל ההתמודדות שלנו של יצרה מגיע מהמקום הזה של הבא לי הזה. עכשיו העבודה שלנו זה לא להתרגש מזה. לא לתת לילד הקטן לנהל פה את הרכב, חס ושלום. תאר לך, תחשוב בהיגיון, אם הילד הקטן יישב ליד הנהג, זה כאילו הוא יישב מאחורי ההגה, זה סכנת נפשות. אז אותו דבר גם פה, אנחנו לא צריכים להתרגש מהילד הקטן שבתוכנו, שצועק ומשתולל, והוא רוצה, שירצה, אז הוא רוצה תעבוד, והוא רוצה לראות, והוא רוצה לעשן, והוא רוצה לנוח, והוא רוצה משהו, לא משנה מה. לא להתרגש מהילד הקטן, שוב להתייחס אליו כמו ילד קטן, לא צועקים עליו, לא גוערים בו, כי זה לא כך יעזור, הוא יפקר רק יותר חזק. שישם אחורה, ימשיך את הדעה, אני רוצה, הכל בסדר, לא מתרגשים ממנו, לא מתרגשים ממנו. וזוהי העבודה שלנו. העבודה שלנו זה לדעת לא להתרגש מהיצר שמשגע אותנו, כי זה העבודה שלנו. זה העבודה שלו וזה העבודה שלנו, ולכן אומרים המדרש, כאשר שבו האחים ממצרים, הם מספרים שהמשנה למלך, הוא עושה להם ככה, הוא עושה להם אחרת, ובשלב מסוים, אומר להם, יעקב אבינו, ויאמר ישראל, למה הרעותם לי? למה הרעותם לי? למה אתם סיבכתם אותי להגיד לאיש היש עוד לכם אח? למה אתם מסבכים אותי? סבים, בשפה שלנו, כן? די, לא יכול יותר. ואז אומר זה המדרש, מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר לבטלה חוץ מזה. שמעתם? מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר לבטלה חוץ מכאן. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עסוק בלהמליך את בנו במצרים, והוא אומר, למה הרעותם לי? שמעתם? אני עסוק בלהמליך את בנו במצרים, והוא אומר לה, מה אתה רוצה כביכול? מה? יעקב לא ידע את זה. אלא אנחנו צריכים להתחזק בדבר אחד. אם אנחנו רואים שיש לנו קשיים במשהו, אם אנחנו רואים שיש עיכובים במשהו, להבין שיש פה תוכנית אלוקית. כל דבר שאנחנו מתמודדים איתו, אנחנו צריכים להבין, יש פה סיבה משמיים ואין מקרה בעולם. ולכן בוא ניגע בעוד, יש סיפור שהוא סיפור פחות ידוע, על רבי אלימלך מליזנסק. רבי אלימלך מליזנסק הוא במידה מסוימת, אתה יודע, הוא אח של רבי זוש מנפולי, הוא רבי עם חסידים שבאים לשאול אותו ולבקש ממנו, ויום אחד מגיע אליו בחור, יותר נכון אברך שנשוי, ואומר לו, תקשיב כבוד הרב, אני 18 שנה נשוי. 18 שנה אני נשוי ואין לי עדיין ילדים. הרב יעזור, הרב יברך, הרב יגיד, לא יודע מה. ואז שואל אותו הרב, תגיד לי, הייתה מישהי, לא יודע מה, שפגעת בה אולי, תחשוב, אולי אתה יודע, בכל זאת, פגעת במישהו? הוא אומר, לא, שום דבר. הוא אומר, אתה בטוח, לא אולי איזה שידוך ששברת אולי, ולא לא ביקשת סליחה, או שלא סגרתם את זה כמו שצריך, לא יודע מה. אומר הבן אדם, לא. אומר, תנסה להיזכר בכל זאת, בכל זאת, תנסה אולי בכל זאת תיזכר. ואז אומר, לא. אומר, הבטחת על מישהו שתתחתן איתה? מה, לא, זה כלום. אומר לו, מה זאת אומרת, זה כלום? אומר לו, תקשיב, אני הייתי ילד, אז מול הבית של ההורים שלי היה בית של משפחה אחרת, והייתה להם ילדה בגיל שלי. שהיינו ילדים, ילדים קטנים, היינו משחקים ביחד. היינו משחקים ביחד, והיינו כמו חברים כזה, כילדים, בוא, אתה יודע, ילדים קטנים, המבוגרים היו צוחקים עלינו, אתם עוד תתחתנו שניכם, אתם עוד תתחתנו. והיה לנו מחנה, מחנה על העץ. יום אחד הייתי במחנה על העץ. הייתי אז בכיתה א', נראה לי, לא יודע מה, ילד קטן. ואז השכנה שלי אז תלתה גם על העץ. והיא ישבה לידי וככה, ואז היא שאלה אותי, אתה תתחתן איתי? אז עניתי לה ברור. בתור ילד, עוד פעם, לא, אתה יודע. אז היא אמרה, תבטיח לי. אז אמרתי לה, אני מבטיח לך. נו, שאל לך בלמז, מה היה בסוף? מה היה? זהו, אחרי זה, אנחנו התבגרנו, ואתה יודע, כבר לא היה מתאים לשחק עם בנות, אתה יודע. אז הפסקנו לשחק, וכל אחד היה בחיים שלו, והתקדמנו בחיים שלו, וזהו. אז לא היה לנו שום קשר אחרי זה. ואני התחתנתי, ומסתם אני לא יודע מה היה איתה, אני לא נשארנו בקשר, אתה יודע, זה בחורה, אני לא הייתה בקשר. ומאז, אתה יודע, 18 שנה אני בלי ילדים. אמר לו הרב, תבקש מן הסליחה. אמר לו, אני לא, מה זה בקש מן הסליחה? זה היה לפני עידן עידנים. אני לא יודע איפה היא עכשיו. אמר לו הרב, אתה תחפש אותה ואתה תבקש מן הסליחה. אמר לו הרב, אני נשוי 18 שנה ואני, וזה היה שהייתי בכיתה א', נו מה, אתה יודע לפני כמה שנים זה היה? איפה אני אתחיל לחפש אותה אפילו? אמר לו רבי למלך מיליזנסק, תיסע לברוד. עכשיו, הבחור גר בליזנסק. ליזנסק זה פולין. ברוד זה באוקראינה. זה מחוז לבוב. זה... עכשיו, מה זה לנסוע לשם? זה כמו שאני אגיד לך, תיסע לניו יורק ותפגוש שם את מישהו. זה לא... ניו יורק זה לא רחוב אחד, כן? זה כמו שאתה פוגש מישהו בחול ומחה, מה אתה מקראת ספר? תגיד לי, אתה מכיר את יעקב? זה המטולטל. כאילו, בוא. יש עוד כמה יעקבים פה, אתה מבין? ועוד קריאת ספר זה לא ברוד. נו, אז מה? טוב, אבל הרב אמר, הרב אמר. והוא נוסע לברוד, תקשיבו טוב. הוא מגיע שם לשוק הגדול, ואתה יודע, לעשות קצת קניות, אשתו, לילדים אולי. אין ילדים בעצם, אז אשתו. ופתאום מתחיל לרד גשם. ויורד גשם, גשם זלפות, וכולם מצטרפים מתחת לאיזשהו ככה מחסה. כולם מתחכים ככה. ופתאום הבחור שלנו מרגיש מעין מרפק כזה בצלעות, טלק, טלק, אתה יודע. הוא מסתובב, והוא שומע קול שאומר לו, עד מתי תברח ממני? מסתובב והוא רואה, לא אחרת מאשר הבחורה הזאת. וואו! הוא היה לא מאמין, אימא לי, רגע, רגע, אני בא עכשיו מרבלי מלכני זנסק, והוא אמר לי שכאילו... שאני אמור, בוא שני הצידה, לוקח את הצידה, אמר, תקשיבי, אני זוכר שהם ילדים קטנים, ואני אפתח כך שנתחתן, וכאילו, אני מכילה, את יודעת, מן הסתם את גם, את גם מבינה שזה לא היה רציני, ואני שם נשוי, וכבר 18 שנה, ואין לנו ילדים, והרב אמר לי שאני צריך לקבל לך סליחה, אז בבקשה, כאילו, תמחלי לי. ואז היא אומרת, אתה יודע שזה לא היה לי קל. אתה יודע שאני באמת רוצה להתחתן איתך. אבל אז למה לא אמרת לי, אני לא ידעתי, את ידעתי, זה לא... תעשי טובה, תמחלי לי, אני כבר נשוי, ואני 18 שנה בלי ילדים. אז היא אומרת לו, אני מוכלת לך. אני מוכלת לך. טוב, הם נפרדו, כל אחד הלך לדרכו, והוא ברוך שעשה את העבודה שלו, חזר לליזנסק. אבל בדרך, כלומר, אם אני כבר פה באזור, אני אקפוץ למשפחה שלי, לעיר שגדלתי בה. אז הוא יפגוש שם את האח שלו, כי האח שלו הוא גר היום בבית של ההורים שלו לשעבר. ההורים נפטרו, אבל האח לקח את הבית של ההורים והוא גר שם, אז הוא בא לבקר את האח שלו. איך שהוא בא לבקר את האח שלו, הוא פוגש את אחיה של הקלה הזאת, של האישה, של הבחורה הזאת, כי הוא גר בבית של ההורים שלה. אז הוא פוגש אותו ואומר לו, יש חדש מאחותך, פגשת אותה היום בברוד. אומר לו, אח שלה, אתה יודע שזה לא מצחיק מה שאתה אומר עכשיו. על מה אתה מדבר בכלל? אחותי נפטרה לפני 18 שנה. או מה? הוא אומר, אתה יודע לך שאחותי, היא מאוד מאוד רצתה אותך. מאוד. וביום שאתה התחתנת, היא לקחה את זה מאוד מאוד קשה. עד כדי כך קשה, שהיא הלכה לישון בלילה, והיא לא קמה בבוקר. אז אל תספר לי שפגשת את אחותי, כי אחותי כבר נפטרה לפני 18 שנה. ופתאום הבן אדם תופס את עצמו, אימאלה. אז עם מי דיברתי שם בברוד? אבל תראו מה זה, שיש דברים לפעמים שהם לא סגורים. כל אחד ממשיך בחיים שלו, אנחנו לא יכולים לדעת, וזה השיעור השלישי עם הסביבון. שיעור ראשון אמרנו שהסביבון שהוא מסתובב, לא רואים את האותיות, וזה נראה לך בלגן שלם, אבל אז זה המבחן שלך. זה המבחן העיקרי שלך. שיעור שני אמרנו שדדע שהכל מסתובב מלמעלה. בשבילי נשברה רגל פרתי. השיעור השלישי הוא שהסביבון עומד על החוד שלו. על דבר אחד. לפעמים סביב דבר אחד כזה, מעמיד כזה, הכל מסתובב. כל הצרות מצד אחד, או כל האישיות מצד שני. צריך לחפש מה זה הנקודה הזאת. ולשחרר אותה. ולהבין ש... למה הראותם לי להגיד לאיש שיש לכם אח? אני עוסק בלהמליך את בנו במצרים. והוא אומר, למה הראותם לי? צריכים להבין, וכך אומר הרמח"ל, וזה בנה אב, שלכל דבר, כל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לאדם או לעולם, הנה אין מזדמן לו הטוב, אלא מתוך עומק עצה נסתרת. שימו לב טוב. כל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לאדם, כל משהו טוב, לאדם או לעולם, הנה אין מזדמן לו הטוב, אלא מתוך עומק עצה נסתרת. ועל כן יקרה לו קודם לכן צער. שמעתם? לפני כל דבר טוב שאמור להגיע אלינו או לעולם, יקרה לכן לדבר הזה קודם צער. כי הנה שאמרו שלוש מתנות טובות ניתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנו אלא מתוך איסורים. זאת אומרת, אנחנו לא מבקשים את האיסורים האלה. אבל במידה ויש, יקיריי, במידה ויש, להאמין שזה רצון השם, ובסוף כל חושך מגיע אור. זה השיר שלנו לחנוכה, מהו צור ישועתי, לך נאה לשבח.
מעוז צור ישועתי, לך נאה, לך נאה לשבח תיקון בתפילתי, שם תודה נזבח. מעוז צור ישועתי, לך נאה, לך נאה לשבח תיקון בתפילתי, ושם תודה נזבח. מעוז צור ישועתי, לך נאה, לך נאה לשבח תיקון בתפילתי, ושם תודה נזבח. לתכין מטבע מצער המנבח, צער המנבח Yeah.
הביתה לקודש הקודשים בעזרת השם בקרוב. טוב, בעזרת השם אנחנו כולנו תפילה. התוכנית היום תהיה קצרה מן הרגיל, יש לי אילוצים מסוימים, אבל עוד 5 דקות, בואו ניתן לכם עוד נקודה אחת אחרונה ככה שאיתה נלך הביתה. מה שנקרא, צריך לזכור שחנוכה הוא החג האחרון מבחינת הלוח שנה היהודי. הוא החג שמכניס אותנו לתוך הגלות, מה שנקרא, לתוך החושך. אנחנו מאירים את האור הזה, וגם אם אתה מרגיש שאתה מתחת לעשרת פחים, אתה מבין? גם אתה מתחת, אתה מרגיש שאתה על הפנים. אבל תזכור, גם אתה בחוץ, גם אתה בצד שמאל, תאיר, חמוד שלי, תאיר חצי שעה, תן, 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 תלחם, תלחם. ותזכור, אנחנו מדליקים את הנרות בשמן. כי אם תיקחו טיפה של שמן ותזרקו אותה בתוך ים ענק סוער עם גלי ענק של מצדי 10 מטרים גלים, אז יהיה בלגן ויהיה מלא קצף ויהיה לא תראה את הטיפה הזאת בגרוש. אבל חכה, חכה, ופתאום הטיפה הזאת תצוף מעל הכל, וזה עם ישראל, וזה כל אחד ואחת מאיתנו. גם אם אתם עוברים בלגן ועולים וירידות ונפילות וקצב וקצב גם מעצבים ותסכול ואתה לא רואה את האור בקצה המנהרה, זה הר של נרות חנוכה, להאיר אותם החוצה, להאיר אותם, להאיר את הנשמה שלנו, ולהבין שיש תקנה ויש סיכוי. ואם החשמונאים מוצאים את שמן זית, זית זך, תבין, שמן פח שלא נטמע בי, שחתום בחותמו של כהן גדול, אז בתוך כל אחד מאיתנו, ולא משנה בכמה, סליחה לביטוי, ג'יפה, אתה יודע, ג'יפה, כמה לכלוך נפלנו והתלכלכנו, יש בתוך כל יהודי, בתוך כל יהודייה, בתוך כל מצב, יש משהו זית זך. תבין, שמן של פח שלא נגע בו שום דבר. יש את הריבה של הסופגניה בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. וזה העבודה שלנו, יקיריי, לא להתבלבל. גם אם יצרה לוחש לנו שאין לנו תקנה, וזהו, והיוונים משתלטים פה, וזו אימפריה, ותרימו ידיים, וחבל על הזמן שלכם, אין לכם סיכוי. חנוכה, תזכרו את זה לכל השנה כולה. זה 2 מילים, זה אפשרי. אנחנו לא מבטרים, גם לא לעצמנו ולא לאחרים, לא אכפת לי מה אנשים אומרים עליכם, ולא אכפת לי מה אתם אומרים לעצמכם. אנחנו משנים גרסה. אנחנו מאמינים שהכל אפשרי, ואם השם איתנו, באמת זה אפשרי, כי בדרך שאדם רוצה איך מוליכים אותו, רק בוא נרצה. ואם אנחנו לא רוצים, בוא נתפלל על הרצון, נבקש שהקדוש יזכה אותנו ברצון אמיתי, לא לשטויות, לא לאיכסה. זה הכל הילד הקטן שמאחורה ברכב צועק, תמיד, תן לי, אני רוצה, שב בשקט, חצוף, תמיד. מי פה מנהל את הבית, הילדים או ההורים? אז גם אצלנו, מי מנהל אותי כבר, ריבונו שלנו, מי מנהל אותי? היצר רע מנהל אותי כל היום. די. אני לא מוכן לזה, אני משועבד לו, הוא נושא בי מה שהוא רוצה, נותן לי איזה יומיים חופש ועוד פעם קובר אותי, בוא תלך מפה, כביכול, כן? אז לכן זה העבודה שלנו בחנוכה. אז למדנו היום שלושה שיעורים בסביבון. למדנו שגם שהוא מסתובב ומסתובב מהר ולא רואים שום אותיות, צריך להמשיך הלאה, וזה העבודה דווקא בזמן הזה, זה התכלית של הסביבון, להסתובב כשלא רואים את האותיות, מה שנקרא. אז אם אתה לא רואה ברור, אתה בכל זאת ממשיך ואתה חזק ואתה מבין שיש פה תוכנית אלוקית. מצד שני, אמרנו שהסביבון מסובב אותו מלמעלה. כי זו האמת, שהכל הקדוש ברוך מסובב, רק בורא עולם מסובב, זה נראה לנו שזה ההם, והוא אמר לי, והוא עשה לי. לא, בשבילי נשברה הרגל פרתי. והדבר האחרון זה לדעת שיש איזשהו מעמיד כזה. סביבון על נקודה אחת, על פיתחו לי פתח כחודו של מחת. על משהו אחד שצריך אולי לוותר, לשים את האגו בצד ולסלוח, ומי יודע, מי יודע איזה דברים אנחנו מביאים על עצמנו, שהקדוש ברוך אומר, זה בידיים שלכם, רק תסלחו, רק לא לשכוח, כי אי אפשר לשכוח, אבל תשחררו, תשחררו, באמת תשחררו. מגיע לכם חיים טובים, תנקו את החלונות, השמש תיכנס. זהו, זה היום להיום, ולכן אנחנו רוצים להודות ליוסי בן חיים פה על ה... הטכנאות, לכם על ההקשבה, ובואו נסיים לכם איזה שיר ככה, רגע לפני לילה, של משה פלד, וזה יהיה ככה הסיום שלנו. אז לילה טוב, שמשמור על כולכם, שלנו חנוכה שמח, נצלו את החצי שעה הזו במקום התוכנית להתפלל. קחו ספר תהילים, או תגידו שיר לעמלות אסן, נעלי ערים, ואני אבוא עזרי, עזרי, מי אדוני עושה שמיים בארץ, אני אתן למות רגליך, אני אנום שמריך, אני אנום לישון שמר ישראל. אדוני שמריך, אדוני צילך על יד מניך, אם עם השמש לא יקק אבריך בלילה, אדוני שמוך מקולו, אשמור את נפשך, אדוני שמור צד חברך בטב עד עולם, שמזכה את כל החלי הצבא גנס לחזור לשלום, בריא ושלמים, החטופים שחזור לשלום, נזכה לה גדולה שלמה, אשתה בעגלה בזמן קרי, ונאמר שלום חנוכה שמח, לילה טוב.
ושופכת ליבי מדי לילה לאבי שיצליח דרכי וישמור על החיים ועליי ויבעיר את אורו בשבילי לצמא ללות ומחכה ושופכת ליבי מדי לילה לאבי שיצליח דרכי וישמור על החי ועליי ויבעיר את אורו בשבילי ושופכת להביא שיצליח דרכי וישמור